Rishus, the Rosh Kollel, Shester, Rosh Kollel, Sabat, Rav Hirsch, Rav Schwartz, Goldwicht, Rav Schultz, Rav Henner. Someone pointed out, this is the third year, I think, since at least since COVID, that we've been doing the Kollel Malav Malka. And events like this and having a Malav Malka to celebrate the guys in the Kollel to come together is seen as an important thing. To have a somewhat more relaxed atmosphere, where there's, of course, still Talmud Torah, but also a chance to eat, fill the mitzvah of Malav Malka together. And this type of programming that Reitz does, something that has really come from the Talmidim over the years. I don't know if they were doing it years ago. I could ask some of the Rebbeim. If they were in the Kollel, they had Malav Malkas like this. I don't know. No, we're supposed to give me a look, so I guess not. So I don't know exactly what the original source of having this was, but it is something that has come from the Talmidim over the years. It's certainly something we'd like to do more of. So as always, if people have ideas in general for the yeshiva, the anhala, speaking for myself and the others, we'd definitely like to hear that. And so without further ado, we're going to do a question-answer.
I'll introduce you. Okay, all right.
So before, now know my introduction. The introduction.
Great, everyone. Thank you very much, Rabbi Taubes, and to Rabbi Schwartz for helping put together this Malav Malka. I want to acknowledge, of course, the Skane Rosh Kollel, Rav Safati, Rav Hirsch, and we want to thank you for everything that you do. On a day-to-day basis in the Kollel, I want to thank all of you who are in the Kollel, which plays such an important role in our yeshiva, important role in the institution as a whole, to be able to have the 24/7 feel of the Beis Medrash in the very important middle slot, while the fellows who are in college have to go do their thing. It really is it transforms the campus. That we have Baruch Hashem and transforms the yeshiva that we're able to have you learning. I also want to acknowledge some of the Kollel wives here who also sacrifice a tremendous amount. It's not simple to have your husbands out until 6:30, and even Kollel kalas. It's not going to be simple to have a husband out till 6:30. So it really is. It really is with a tremendous sense of Hakaras HaTov, both in terms of the growth that you allow for your husbands and that which they do for the yeshiva as a whole. We've done in the past different models of Malav Malka. This year, the feeling was to do something a little bit more low-key, considering the inyan. But it is critical that we continue with the very important work that we're doing. It's always hard these days to know exactly how much to relax, how much to even celebrate when it comes to a simcha, how much to try to go back to our own things, and how much to simply stay focused on Eretz Yisrael. One of the things we'll hopefully talk about and hear about a little bit tonight is a little bit of that balance. How much is it good for us to know? One of the questions will be about how much should we be following the news, assuming we can pull ourselves away. How much should we be following the news? What does it mean to be concerned about Eretz Yisrael? Does that mean how many hours a day does one need to be following everything that's going on? And that's sort of what we've come together. So we have a very special opportunity to both hear from Rav Schechter, to hear from Rav Goldwicht, who many of you who live in the Heights have that opportunity, but not necessarily the opportunity in this kind of a forum to be able to ask questions. A number of you submitted questions, and I have questions as well. But you'll be able to ask questions yourselves as well. So we want to thank the Rosh Yeshiva. Maybe just a quick Dvar Torah, a quick word to start. Or we could just get into the questions. No?
I have to apologize for coming so late. There's a dinner psoch al tisalom, so I had to be on Shabbos at a Sheva Brachas the whole day, and then Matzoy Shabbos on the way back.
Oh, you were in the Five Towns, Rabbi, right?
Yes.
Oh, it's Five Towns. I can attest to the fact it's hard to get here from the Five Towns, even on Matzoy Shabbos.
Then on Matzoy Shabbos we had to go be Menachem Avil by another member of the family, so I'm all shaken up now. Hey,
okay.
Maybe you'll say the first Matara.
I'll think of something.
Okay.
No civilian casualties, Shechem. No, it's a good week for Gaza stuff. Yeah.
Bershut Rosh Yeshiva, Arav Shechter Shlita, Morav Rabotai. Ayom Kol Am Yisrael Nimtza Bemiluim. מילואים זה לא רק בצבא, מילואים זה בכל מקום שנמצאים. כי מילואים זה לא כמו שמתרגמים לאנגלית, רזרב, מילואים פירוש הדבר בלשון הקודש, שממלאים מישהו אחר. אז ככל שהאדם מרגיש שהוא רוצה למלות מישהו אחר, אחר כך יתברר לו שהוא יתמלא יותר ממה שהוא מילא מישהו אחר. וזה אנחנו רואים שחזל אומרים על שלושה דברים העולם עומד: על התורה, על עבודה ועל גמילות חסדים. תורה אדם לומד עם ראש ישיבה אדיר, עם רבי מיוחד, עם מגיד שיעור נפלא, עם חברותא מיוחדת, אבל בסופו של דבר מה אומר האדם? הוא מתלמידי יותר מכולם. אדם רוצה לתת לתלמידים, אבל הם מאתגרים אותו עם שאלות, צריך להכין שהדברים יהיו ברורים, שהדברים יהיו בהירים, שהדברים יהיו נכונים. אז לאחר מעשה שהוא רוצה לתת, יתברר שהוא למד יותר ומתלמידי יותר מכולם. עבודה זה תפילה, כל המתפלל על חברו נענה תחילה, הוא לא צריך שום דבר, מתפלל על השני, אבל פתאום הוא צריך איזה משהו, נענה תחילה. גמילות חסדים, עשר בשביל שתתעשר. אדם לא צריך, הוא נותן, מתנדב, עושה מה שצריך, פתאום בשיעת הדשמיים המיוחדת הוא מקבל פי עשר ממה שבכלל הוא חשב לתת או נתן. אז דבר ראשון צריך להבין שבימים האלה אחד הדברים שצריכים להעסיק אותנו, איך אנחנו יכולים למלות אנשים אחרים, אין חוץ לארץ ואין בארץ ישראל. זה הדבר, המחשבה הראשונה. ברגע שחושבים ורוצים למלות אחרים, אז אפשר לראות איפה, כמה, מתי ובאיזה צורה ובאיזה אופן.
אוקיי. Okay, so a number of questions. Let's start out with the question sort of that we raised. Some of these questions are halachic questions, some of them are not so easy to answer, but whatever hadracha the Rosh Yeshiva could give would be very appreciated. Let's start with that first question. Of course, no one here has a cell phone. But assuming that we don't have any smartphones, but beyond that question, how much do we need to know about what's going on day to day in Eretz Israel? Not that we can always control ourselves. Is it a good thing to be so concerned that we're checking all the time? Is that just an obsession? Is that just something that's come about because of social media now, the ability to get information? How do we sort of balance our care for what's going on with Achenu B'nai Yisrael with keeping up our own schedules, because there are things happening every couple of minutes? How do we do that? Put back the phones now.
My impression is that the psychologists in Eretz Yisrael are recommending to all the people in Eretz Yisrael not to listen so much, because they're just getting aggravated all day long. And their aggravation is not going to help. And whatever information they hear is all incomplete anyway. And whatever information they hear from the Palestinians is all exaggerated and false anyway. I remember during the Six-Day War, we were in America then. So the first day, the Israeli army didn't give any information. The Arabs gave information. The first day, they bombed the Israeli Air Force. There's no Israeli Air Force. Second day, they said they bombed the refineries in Tel Aviv. I don't know where are any oil refineries. They bombed the oil refineries. All of Tel Aviv is ablaze. There's no Tel Aviv. Then the third day, they killed all the Jews. Everybody's dead. And then the fourth day, the American Congress was discussing when they're going to intervene. So we were wondering, what is that to intervene? Nothing existed. They just killed everybody. They're not everything. A shekhev, a chazal, day number one. Just because the Palestinians were giving, the Arabs were giving the information, everything was false. Now also, probably everything we hear from the Arab side is probably all exaggerated, and maybe it's legamri, not even true. And whatever we hear from the Jewish army is also incomplete. So we're just going to get aggravated for no good purpose. My impression is that in Eretz Yisrael, they're recommending to all the people not to listen so much every day.
בדיוק כמו שראש הישיבה אומר שבאמת לא צריך להרבות לשמוע, אבל מצד שני חשוב לפחות פעמיים ביום לשמוע מה קורה מהדיווחים שמדווחים בארץ, לא כמובן מהערבים שהכל זה שקר, כדי לדעת מצד אחד איזה שואה נוראה הם גרמו, מצד שני איזה ניסים וסיית הדשמיה יש כל הזמן. והסיבה לשמוע זה לא לקבל רק את האינפורמציה, זה להתעורר, זה להתחזק, זה לדעת שדברים משתנים מאוד מהר. איך יעקב אבינו נודר, מה הוא אומר? ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. ודאי שיש לחם אז אוכלים אותו, ושיש בגד אז לובשים אותו. אז מה הצורך לכתוב ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש? נתן לי לחם ובגד, אלא ביקש יעקב אבינו שתיתן לי מה שאני צריך היום, דהיינו להרגיש שהכל בא ממך, הקדוש ברוך הוא, הכל בא ממך, הכל על ידך. והחשיבות של הדבר שבתחילת המלחמה, ביום אחד, בכמה שעות, כמה בתים נשרפו, כמה אנשים נשרפו בתוך הבתים, כמה תינוקות תלו אותם על חבל כמו שתולים כביסה, דברים מפחידים רק להגיד אותם, רק לומר אותם. וברגע עולמות לא רק שנהרסו, אין את מי לקבור, אין מה לעשות, לראות איך ברגע הכל משתנה. ומיד למחרת, איזה אחדות. אחרי 9 חודשים של מחלוקת ומחלוקת, ומה זה, זה נורא, יום כיפור, שמחת תורה, הכל, אין כלום. פתאום כזאת עזרה, כבר 54 ימים, והעזרה שעוזרים אחד השני, אין מחוץ לארץ לארץ, ואין בתוך הארץ, זה פשוט, אף פעם לא היה דבר כזה. אז לדעת, אם השמיעה היא באה רק כדי לקבל אינפורמציה, זה באמת אין לזה תועלת, כמו שאמר ראש הישיבה. אבל אם זה להרגיש מצד אחד את הצער, את היגון, מצד שני לדעת מול מי עומדים, מול איזה אויבים עומדים, ומצד שני לדעת איזה ניסים ונפלאות יש. פרסם, לא יודע אם זה כתבו על זה, לא כתבו על זה, רק שנבין מי הם הנאצים הנוראים האלה שנקראים חמאס וכל יוצא חלציהם. חייל נהרג בשבוע השני של המלחמה, והיה נער מעזה שהיה צריך לעבור השתלת מוח עצם. איך אומרים השתלת מוח עצם? השתלת מוח עצם. אז מצאו שזה של החייל מתאים לו, אז הזמינו את האימא ואת הבן שלה, ועבר את הניתוח וההשתלה הצליחה, ושלפני שהיא נסע מבית חולים בחזרה לעזה עם הבן שלה, היא אומרת לרופאים, תחזיקו טוב את הכיסא, היא אומרת לרופאים, תודה רבה שהצלתם את הבן שלי, כמה זה באמת משמח אותי, אני מתפללת שהוא יהיה גדול, הוא יהיה שהיד. אתם מבינים מה זה שהוא יהיה שהיד? שהוא יתפוצץ עם יהודים, לא משנה, אולי אפילו הרופאים שריפו אותו. שנבין איזה אכזריות יש פה. וכל דבר אחר, שקר, 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 בלי הפסקה, כמו שבשיבה ציין. אבל לדעת את זה לא של הסיפור, לדעת כמה סייעתא דשמיא צריך, וכמה ניסים יש גם. וכשיש את ההסתכלות הזאת, אז יש תועלת בידיעת החדשות, ובשמיעה, ובעבודת השם.
Okay. Rav Shach, there are a lot of, many, many kehilot in our community are following Rebbe's psak in terms of saying Avinu Malkeinu, and even in terms of saying Avinu Malkeinu on Shabbos. What exactly, it's not a clear line, the questions tonight are not simple yes or no, but what exactly is the line for when Avinu Malkeinu kicks in, when we might get to a point that we wouldn't say Avinu Malkeinu? What exactly is the trigger, I guess, to bring in Avinu Malkeinu in terms of the sakana?
We usually follow the words of Yeshaya that on Shabbos, Yom Tov also, צח אפצח ודב דב שלה יד בוכה של שבת די דבוכה של חול. So we don't say תחינס, we don't say any תחינס on שבת. On שבת we more מאכ מדר על יום טוב. Take for example when they come in דוכן, so by yes they only דוכן on יום טוב, and after they finish דוכן we say the תפילות about the חלומס. When יום טוב falls out on שבת, the common practice most of the shuls is that you don't say Tchilas. Then it's Ziv writes in his Shubis a whole explanation why in Valojan they did say the Tchilas even on Shabbos. He says in the middle of the Shemana Esrei, since they do the middle of the Shemana Esrei, the Tchilas in the middle of Shemana Esrei you do say. But the common practice in most places is that you don't say. So, and as there is a Mei Tshuva, we say Avinu Malkeinu. On Shabbos, we don't. Yom Kippur, Shachol is b'Shabbos, says in the Shulchan Aruch, we only recite Avinu Malkeinu by Ne'ilah. Why by Ne'ilah is different? So the Mishnah Berurah quotes from the early Achrayim, the late Rishayim, that Ne'ilah is the Shas HaGemar Din. That's the Chasima. So that's when the main Sakana is here. The Pashtus is when actually shooting, when actually at battle, there's a Sakana all day long. There's a Sakana all day long. So I thought Kozman, there's a ceasefire. So at least there's no Sakana at that moment, no open Sakana. But when they're still fighting, I thought all day long has a status like Nihilo, that you should say, even on Shabbos, you should say the Avinu Malkeinu. I was told, I was just in Florida, so there was a Chassidish fellow there. He told me that some Chassidish Rebbe said they should say Avinu Malkeinu since at this some Melchama 25 years ago in Eretz Yisrael. He said they say Avinu Malkeinu every single day for the last 25 years.
And on some level, we say it's a Shas from 1970 already, right? This psak of, was Rav Huttner on the plane? That's what we already say. I've heard Rebbe speak about that, that we're basically considered to be in a Mulchama. But that wouldn't rise to the level of Avinu Malkeinu. That would be just, so we'd have to continue to evaluate as the soldiers are in Gaza and then probably in Lebanon and see. Could be a long time. Let me ask Rav Goldwicht a question. This is a little more of a personal question. I for one, have not been back. I'm usually in Eretz Yisrael pretty often. I have not been there since August because of some things going on in my family, so I haven't been there. And everyone's telling me, you know, it's amazing, this is of all times for you not to be there, coming and going, that it's such a different feeling and it's such it's so hard to leave. How has it been? I know that you've been coming and going, as you always do. Does it feel different to leave now? Is there more of a question of is there a time where Rebbe may feel that he should be in Eretz Yisrael? Has this changed anything, these feelings, this hisorus in Eretz Yisrael?
Shavua Shavar, Thanksgiving, ביום חמישי, נסעתי ברביעי בלילה, ביום חמישי לשבת, נסעתי לארץ ישראל. ומהשדה התעופה, נסעתי לגבול בעזה. אפילו קצת נכנסנו פנימה, והיינו בכפר עזה. ובדיוק, זה עוד היה לפני הפסקת האש, וזה כבר היה בהפסקת האש, לפני... זה היה לפני הפסקת האש, ויצא משם פלוגה שלמה בערך 150 חיילים של הצנחנים, כדי לנוח באיזה בסיס ליד זה ללילה. חלק גדול מהם היו בלי כיפות. כולם היו עם ציציות. וכולם אמרו, זה לא בשביל המלחמה. את זה אני עכשיו לובש כל הזמן. זה הגופייה שלי. ואני בטח אקנה גם חדשים, כי אמרו לי שיש כאלה שזה לא גופייה, שלובשים את זה על הגופייה. אז דבר ראשון, יש התעוררות עצומה בציבור. בלתי רגילה. עוד דבר, אמר לי שם אחד הקצינים שלהם, הסתכל להם טוב בפנים. לא היה אחד שראו בפנים שלו דאגה או לחץ. פשוט עם שמחה שקשה לתאר את זה בלי שרואים את זה. הם הרגישו שהם שלוח הים חו ישראל. ממש, כפשוטו. והכוח שלהם, הם אמרו כולם, ההצלחה שלהם והכוח שלהם, המוטיבציה שלהם, שהם רואים איך הציבור בעורף מלוכד ביחד, איך חושבים עליהם, איך דואגים להם, איך באים לבקר אותם. זה נותן להם הרגשה, אנשים שלא ידעו לגמור שמע ישראל עד הסוף, עד הסוף, מרגישים שהם איבדו משהו ועכשיו זה מגיע אליהם. אז לראות את זה, זה לקבל חיזוק גדול מאוד. החיבור בין חוץ לארץ לארץ הפעם הוא כזה גדול, דבר כזה לא היה אף פעם. זה יורד עד לחייל עצמו. זה לא רק באופן כללי מדברים. זה דואג בדבר הזה, זה יש לו דבר אחר, ומגיעים לכולם. וזה דבר שכשרואים אותו, זה נותן באמת הרבה חיזוק, כמה האחדות מביאה רק ברכה ושמחה. וכדאי מאוד שיש הזדמנות לראות את זה, לדבר איתם. הם מבינים כל פעם, עד לפני חצי שנה, שיבוא איזה רב לדבר בצבא או מישהו, ישר, רגע, זה מותר, צריך לשאול את המשפט, אם אפשר, אם זה הדתה, לא הדתה. היום, מי שרק בא, ישר כולם נאספים. וכולם הכוונה היא לא רק דתיים, מישיבה זו אחרת, כולם באים לשמוע. יש התעוררות עצומה, וההתעוררות הזאת היא גם מעוררת אותנו להתעוררות גדולה. אז אם יש הזדמנות, תמיד כדאי לראות את זה מקרוב, ואז תראו כמה קשה לתאר את זה אחרי שרואים את זה מקרוב. ממש כך.
Because three daughters who live in Eretz Israel, so one of them, you know, their children, the one who has the two sets of twin boys, who were learning with me a couple of years ago, so she's not so emotional. So she spoke to my wife last week on the phone, crying. She never is not so emotional. Ma, you have to come to Eretz Yisrael. Every day they're in Nissan. Every day they hear about Nissan. All over the place.
So it's too early to know. Aval ha'imam hishtana. In other words, obviously, there's a great hisorus in Eretz Yisrael. But the question is, does anything, could we envision, Mashiach coming, could we envision that this changes any of the cheshbonot about Aliyah, about the need to be there? This is, we just read this afternoon about Yosef and the dreams, the famous drasha from the Rav, how it turned out that Yosef was right, it turned out. It turned out that his visions of an agricultural society that he had, that Hitaka was right, it turned out. You know, are there inklings that this might be something more than just a war, or is it just too early to see, or is it?
I was surprised to read Rabbi Ron Eisman, who's a Muslim from my yeshiva, who learned in the Kailo. He functions as a rabbi in a shul in Passaic. They converted a conservative shul to become an Orthodox shul, and he's the rabbi in the Orthodox shul. So he wrote a 23-page email essay. He writes very well. He writes English very nicely. So he wrote, originally he was going to go, and he bought a plane, a seat on the plane, and he rented a spot in the hotel. He was going to sleep overnight and daven by the minyan, by the White House. Then a friend of his told him, you're 65 years old, you're not so healthy, don't look for trouble, stay home. So he canceled everything. Then he got an email that some galach in Texas is coming, a Catholic, is coming with his wife to the rally because he supports the Jewish people. So he figured the galach in Texas is coming to the rally and I'm not going to go. So he got, again, a plane ticket and he got a hotel room and he stayed overnight. And then in the morning he was walking to the davening. So on the way he met people. Then the whole day long he met people. He said no one was interested in listening to any of the speeches. They were just talking to each other. He said there was such a hisorus. People who are totally secular. Someone was upset. They're going to sing Hatikva there. He said, these people never heard of Hatikva. They don't know what the word was. They didn't know what Hatikva was all about. No one was listening to the drushes there. He says, the people, he looks like a rabbi much more than me. He has a big beard. My Tam Chacham also.
Chassidish Shalomosh.
So he said, they were all coming over to him, asking him for brachas, and one fellow full of tattoos said, give me a blessing, I should marry a Jewish girl. They all realized that they're bankrupt. They all thought they can live with the Nachrim in peace and harmony. Then they realized there's anti-Semitism all over, they have to be Jewish. So they all came over to him, many people came over, they stopped him, and he said, we made a mistake, our whole lives is an error. The Orthodox Jews were right, you have to lead your own life. You're not supposed to live with the Nachrim. There's a big service here too, not just in Eretz Yisrael.
I remember when I was when I used to live in the apartments when I just got married. When I was learning in the Koil, not too many people lived here. They lived here. It wasn't so safe to live here, but most of us were coming in from Teaneck. I remember I used to come in with Rav Neuberger. That was worth living in Teaneck, that to come in every morning with Rav Neuberger. A few of us, myself, Rabbi Yisrael Kamenetsky, and a small carpool. And I remember once discussing with him, like the Maisa, I was a young guy, like, what's going to be? I mean, is there anything that could happen that could cause a hisayrus for like a good part of Klal Yisrael, or are we just sort of like, you know, this small group, and it's going to get smaller and smaller, and we'll make it to the end? And I think about that conversation. We were just going back and forth. There's no easy answer, but I think about that conversation when I see the things going on, and you see that the Ribono Shel Olam can keharifayin, can make a hisayrus that's it's a plea. It's unbelievable what to see.
זאת התעוררות שלא תעבור בשום פנים ואופן. היא תלך ותגדל. ארץ ישראל מ-ה' באייר תש"ח עד שמחת תורה תשפ"ד זה ארץ ישראל אחת. משמחת תורה תשפ"ד יש ארץ ישראל אחרת. זה הולך וגדל. מכמה סיבות. דבר ראשון, ברגע שנכנסו לכל היישובים ליד עזה, הרבה אנשים בלי שקראו להם באו כדי לעצור להם, ורוב אלה שירדו כדי להציל ולעזור בקיבוצים של השומר הצעיר שנלחמו מלחמת חורמה, היו ציבור שגרים באפרת, גרים ליד באר שבע, ציבור דתי, ופתאום הם גילו שבעצם, למה באתם? אנחנו הרי אויבים, אנחנו הרי בכלל לא מדברים אחד עם השני. ואז, וכל הזמן הם אומרים את זה מחדש, אנחנו לעולם לא נעשה החלטות בלי לשבת איתכם ביחד. לעולם לא נעשה החלטות בלי לשבת איתכם. נתווכח, אבל נעשה את הכל ביחד. וזה הדבר החשוב ומעניין. מתי נהיינו לעם? ביציאת מצרים? עוד לא נהיינו לעם. קבלת התורה? קיבלנו את התורה, אבל עוד לא נהיינו לעם. נהיינו לעם בשעה שבנינו את המשכן. שבונים ביחד, זה עם ישראל. אז מה קרה אחרי השואה? אחרי השואה היה חורבן נורא. אז היו כאלה שהשקיעו לבנות את עולם התורה. שעולם התורה ילך ויגדל ויחזור לחלק ממה שהיה. אף אחד לא דמיין שיהיה היום הרבה יותר ממה שהיה. חלק אחר בנו את ארץ ישראל, הקימו מקומות עם המלריה, עם החיידה, עם כל המחלות. חלק אחר החליטו לפתח את ארץ ישראל מבחינת הייטק וסטארט-אפים ולשים אותה במקום גבוה יותר. זה היה שלב ראשון. אבל כל אחד התעסק בחלק שלו. היום הגענו לשלב השני, שכל החלקים האלה מתחברים אחד עם השני. מי שעסק פעם רק בתורה ובבית המדרש, פתאום מבין, צריך גם את הצבא. מי שנמצא בצבא ימם ולילה, פתאום מבין כמה גם חשובה התורה. זאת אומרת, היום אנחנו נמצאים בשלב שצריך לחבר את כל הכוחות האלה ביחד. וכל מי שלומד פה בכולל, כל מי שלומד פה בכולל בישיבה, שאין ספק שביום מן הימים, ולא רחוק היום, שכל אחד יגור פה בארץ ישראל. אין אנשים יותר מתאימים ממכם כדי ליצור את החיבור הזה ביחד. את החיבור של לימוד התורה, של המילות בתורה, של לדעת גם את הדברים הכללים שצריך לדעת אותם, לדעת כל אחד איפה שהוא מתאים. אין סתירה בין זה שהולכים לעבוד לבין שנמלים בתורה, ואין סתירה בין זה שאדם מתעסק בתחום כזה או סכום אחר, כי המטרה היא להרבות כבוד שמיים. אלה כוחות גדולים. אלה דברים שהיום הכי חסרים בארץ. על הדעת לחבר את הכל. וכל מי שלומד פה בישיבה, בכולל יכול לגדול וגדל בצורה הזאת. ואם את זה מפתחים יותר ולחשוב, איך אנחנו רוצים לראות את ארץ ישראל עוד 5 שנים? מה אנחנו עושים בשביל זה? מה כל אחד עושה בשביל זה? רוצים לעלות? אז מה יהיה עם הילדים? איזה חינוך יהיה? אז מה אפשר לעשות? לחשוב בצורה איך אפשר ליצור עוד דברים שמתאימים באמת לזמן, מתאימים לשעה, מרבים בכבוד שמיים. מפה אפשר להוציא הרבה הרבה גרעינים, הרבה הרבה שכונות, שיראו באמת איך אפשר לבנות את החיבור הזה ביחד. וזה דבר באמת שעד היום עוד לא היה. כל אחד היה לו את התחום שלו, אין יועצה ואין בה, מי ששייך שייך. היום רואים איך שהכל מתחבר ביחד. 2,000 חיילים מתגייסים, מהציבור החרדי ביום, אין זמן לגייס אותם. תבואו בשבוע הבא, תבואו עוד יומיים. איפה היה דבר כזה? איפה היה? ואותו דבר גם להפך, אנשים שכל כך צמאים לשמוע את דבר השם, שלא ידעו שום דבר. זה החיבור שישים את עם ישראל וארץ ישראל במקום גבוה יותר.
I remember after מלחמת ששת הימים, רב סולובייצ'יק was learning סוכה that year. I left the shir, because that was the year that I started giving my own shir. that time Rav Soloveitchik gave the shiur Tuesday, Wednesday, and Thursday, so I was only able to come on Thursday. So I remember, it was on a Thursday, Rav Moshe Tzvi Neria, who was very active in founding all the yeshivot Bnei Akiva, and so visited America. He sat in on Rav Soloveitchik shiur on a Thursday. He raised his hand, he asked permission to ask a kasha in the middle. Rav Soloveitchik gave permission. Then after the shiur was over on Sukkah, he asked permission of Rav Soloveitchik to speak to the students. He said, there's such a hisorus to tshuva in Eretz Yisrael, but we have to come and pick up on it, otherwise it's going to dissipate. So he asked all the boys in yeshiva, please, whoever can, please come to Eretz Yisrael after the school year is over. I don't think anybody went, so everything dissipated. Now there's a bigger hisorus, but we have to do something to maintain it.
Okay, so I'm going to press one more time. I don't want to be branded as a Tzioni, because I live like in the Brooklyn section in Cedarhurst now, so I got to be very careful what I say. But do people in this room, do every one of us, do I need to be thinking, I've been thinking about Aliyah for many years. Do I need to be thinking about it more now? Is that one of the messages that Kadosh Baruch Hu could be sending us? Do I need to be thinking about it more than I was thinking about it before Shmini Atzeres? That's the question I'm asking.
I think certainly yes. The Jews in Germany stay too long. They should have realized way before that the Hegi Hazman to leave. We're waiting way too long.
Hayom be'Europa יש 52 מיליון מוסלמים. 50% מהתינוקות בגרמניה הם מוסלמים. בלונדון יש ראש עיר מוסלמי, 1,000 מסגדים.
Okay.
בלונדון, 1,000 מסגדים.
השם הכי פופולרי זה מחמד, של כל הנולדים. כן, מחמד.
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 כן.
מה זה מסגד?
מסק.
מסק. אירופה תהיה עוד יותר ועוד יותר נגד ישראל, כי אין להם ברירה. לאט לאט כל התפקידים מתפסים על ידי המוסלמים. עשו הפגנה באחת השבתות, כמה? 300,000 פלסטינאים בלונדון, 300,000. בכלל לא תיארו שיגיעו כאלה מספרים. אז צריך לדעת, העולם לא יהיה עבורנו, לא יהיה בעדינו. באמריקה גם אותו דבר. לאט לאט המספרים הולכים וגדלים. ומספטמבר 11, שמסתכלים, כל דבר שקורה, קורה מהר. וכשזה קורה מהר, אז לא תמיד יש את הזמן לעשות שינוי. המגדלים נפלו ב-15 דקות. בהאיטי הייתה רעידת אדמה 4 דקות, 250,000 נהרגו. כל דבר שקורה, קורה מהר. פתאום איזה קורונה מגיעה, העולם משתנה ברגע. ברגע. הכל משתנה במהירות. ולמה? כי הנביא אומר, פתאום יבוא האדון אשר אתם מבקשים. פתאום, זה יפתיע את כולם. זה יגיע פתאום. וחוץ מזה, מבחינת תורנית, מבחינת לגדל ילדים, לתורה, למצוות, לידיעות, אין מקום יותר מוצלח מאשר בארץ ישראל. מה שלומדים בבית ספר יסודי בארץ ישראל, לא גומרים בתיכון בהרבה מקומות באמריקה. וילדים בארץ יודעים את זה. כי שיש את הלשון הקודש, אז הרבה יותר קל גם ללמוד יותר ולהבין יותר. והיום גם זה מאוד קל. א', גם מבחינת מה שהמדינה מציעה, לימודים חינם, ביטוח רפואי כמעט חינם. זאת אומרת, סכומים כאלה גדולים שהמדינה לוקחת על עצמה, ויש להם כל כך הרבה אפשרויות לגור בכל מיני מקומות, ואנשים באמת מתעוררים לזה. עכשיו, יותר מזה, בדרך כלל כל משפחה שיש איזה נכד או נכדה שגרים בארץ, אחרי כמה שנים, גם הסבא והסבתא כבר עולים מהארץ. זה הפוך. דרך הנכדים והילדים, גם ממש ככה. אז ודאי שכמו שרשיבה אומר, אין שיש את ההזדמנות הכי טוב לעשות את זה. וקל לעשות את זה, ויש שם נפש בנפש, כל מיני ארגונים שנותנים את הכל על בכפית. ואז יש את עשיית הדשמיה עוד יותר.
So for everyone here, many of whom are thinking about going into Avodas HaKodesh in America, so how do we balance our responsibility here? And while there's still a whole bunch of shuls open, but in terms of chinuch, there's a tremendous, tremendous need for mechanchim in North America. How do we sort of balance where to be, whether to be here, to stay with the kehilah here, or to go and be part of the kehilah there, especially because the need there for mechanchim is also much greater, I think, than people realize. I think it used to be that either you would stay here and work, or you'd go there and you'd work for the phone company. You'd be here in Avodas HaKodesh, or you'd be there and you'd be working, you know, in computers. And I think now, given the size of the Anglo population there, there are enormous opportunities. Certainly, if you're willing to take Ulpan, say that correctly, how does one balance whether to fill a position in America or fill a position in Eretz Israel?
They say that when the Chavetz Chaim is on his deathbed, he said he foresees in the future a big show up. This is before the Nazis came to power, I think.
Yeah, he was 32.
So they asked him, so what's going to be? So he said, the Pasuk from Teresa of Tarp, Hartziantia Plato, Hatzalah will be in Eretz Yisrael. So he said, but they're anti-religious. So he said, the Pasuk continues, Bahaya Kodesh. So one of the people who was there when he passed away was Abba Kahaneman. He went and he founded the Panavish Yeshiva, and that's the Pasuk on the outside, on the building of the Panavish Yeshiva, Hatziantia Plato, Bahaya Kodesh. He said, it'll straighten out, it's going to become Kodesh. That's what we see now. I think it's a big sakon all over the world. I think we should all consider moving to Eretz Yisrael.
התשובה גם תלויה מי שואל ומה המצב של כל אחד. כי כמו שהזכרתם, היום בארץ גם צריכים מחנכים שעלו מארצות הברית, שעלו מאירופה. לא פחות ממה שצריכים אותם פה. וההפך, זה יכול אפילו לעזור לגדל את הילדים בדרך הנכונה עם הבלנס הנכון. שזה חשוב. תלוי כל אחד מי שואל, תלוי במצב שהוא שואל, תלוי איך. צריך לעשות את זה באמת עם מצא של ראשי הישיבה, של רבנים, של אנשים שיכולים לעזור. זוכר לפני כמה שנים בגרוס נתתי את אחד השיעורים בינואר שנוסעים, זוג שנמצא שם אמר לי, אם אני יכול לדבר איתם, אז הם אמרו לי ששניהם בשעה שהם יצאו ביחד, הם החליטו שהם עולים לארץ. עולים לארץ. הם אמרו, הכי טוב, שנה ראשונה בגרוס, לא צריכים עוד לקנות שום דבר. אפשר יהיה להכיר דרך השבתות, איזה שכונה, מה מתאים, איפה שיש חברים. ועברה השנה, נשארו לעוד שנה, ואז האישה אומרת שהיא מתגעגעת למשפחה שלה. רוצה לחזור לאמריקה. אבל אומר לה, אבל דיברנו שאנחנו עולים עלייה. וזה ככה היה הלוך ושוב. אז תוך כדי הדברים, זה הפעמיים שדיברתי איתם, אמרתי להם, אתם יודעים מה? תחזרו לאמריקה, תלמדו באזריאלי, תלמדו כל אחד מה ש... תעשו תואר שני, אבל תבקרו בארץ פעמיים שלוש בשנתיים הקרובות, ואחרי שיהיה לכם תואר שני, אז תחזרו בחזרה.
תואר זה דגרי.
דגרי, כן. תחזרו בחזרה. וברוך השם הם גרים היום בבית שמש, יש להם כמה ילדים, והחזרה לפה לזמן קצר נתנה להם את הפוקוס הנכון, והם עכשיו עוזרים גם לאחרים איך להתמודד. תמיד יש שאלות, אז לכן כל מקרה צריך לדון אותו לגופו, אבל בסך הכל המקום הכי בטוח היום בעולם, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה מראשית שנה ועד אחרית שנה, זה ללא ספק. וגם ההשפעה על חינוך הילדים, אם עושים את זה בצורה הנכונה, כמובן, צריך לדעת איך, ולהתייעץ עם אנשים שנמצאים שם, אבל הם יכולים לגדול בתורה, בצורה בלתי רגילה.
Certainly, Rabosa, I have to make a pitch. You know that I encourage people to go into Avodas HaKodesh, but certainly we have to be machazek each other and be machazek our chaverim, that this is it's a very historic time. Certainly a very historic time. And the need for, as the need grows in Eretz Yisrael, and the need remains in North America, it's a time that we really need a lot of bodies. We really do need people at this time in history. I've never seen as many schools that have empty classrooms without teachers. It used to be that there was a time where if it was a modern Orthodox school or a Tzioni school, they had a teacher, but he was Haredi. Okay, so he's Haredi, but the class is covered. She's Haredi, but the class is covered. But there's been a tremendous shift within the right-wing world as well, partially because one doesn't need to go to college to make a living. So jobs, opportunities that weren't there 20 years ago are there. And they're not going into Avodas HaKodesh either. And, I mean, again, we're sitting up on the sixth floor, you get a little bit of a view, a little bit of a panoramic view, but proverbially as well, in terms of all the phone calls that come in, I've never seen anything like this in terms of schools. Not saying we need a better teacher, but we need a body. I know my daughter's assistant principal in Queens, and she started the year with three teachers, just nobody in the class. I mean, they had to combine rooms, they had to do things that are quite unusual. That's in New York, never mind once you move further out. So it's definitely a historic time. Are there any questions from the Chevra, other than those that came in? Yeah. Loud speaking class, public speaking.
This week's parsha, when Shimon and Levi attack Shechem after Dinah was taken, Yaakov Avinu says to them that now everybody's going to come to hate us. It seems like Yaakov Avinu maybe didn't think the right response to an attack on his children was attacking back, and especially because the rest of everybody else is going to hate them. We see that. Was that maybe applicable today as well? Was it the correct reaction necessarily to attack back, and the rest of the world began to hate us, wrongfully so? But that doesn't mean that the attack isn't justified. But do we calculate kind of what the rest of the world thinks when we defend ourselves?
They certainly have to calculate how America is going to respond. Because America is supporting Israel. They certainly have to calculate. I remember many years ago there were two summers. Not consecutive, it was 1 year in between. Two summers where I was in Kiryat Arba teaching in the yeshiva there. There's a big Hezda yeshiva there, yeshiva's near. Mr. Near, who lives in Mexico City, paid for the yeshiva, so it's called yeshiva's near. They joke that it's yeshiva's near because it's near Hebron. A stone throw away from Hebron. That's how they say. Kiryat Arba is a stone throw away from Hebron. So remember when I was there, there were two Rashi yeshiva. One was Rabbi Waldman, who just passed away this year, I think. He was an American. He was brought up in America. The other one was Rabbi Dov Lior. So Rabbi Dov Lior, I didn't speak to him the whole time, the first year I was there, till the last day. He speaks very quickly. So he spoke to me, maybe Isaka called 10 minutes. He gave me Paul Ashkoff of May to Z and called it Tarakula in 10 minutes. He speaks very quickly. So one of the ideas that he gave me was he was saying over the Tanoim, you know, I'm Paskin like these Tanoim, but he said, some of the Tanoim say, Miguisha Yori Varacha Leva, Yori Meavera should be other, that of Alaveria is not accepted into the army. You have to have tzaddikim, and it's chusim that tzaddikim that win the war. So he said, if we wouldn't have any of the chilonim in the army, the hatzloch of the army would be much greater. That's what he thought. And then that was one of the ideas that he thought. Most of the Rishonim don't pass me like that time. We pass me. We do drift the non-observant people into the army. It's famous, the story that in Valojin, the last years of Valojin Yeshiva, Yeshiva Valojin only lasted 90 years, and the Russian government closed it down. So the last years, they had all kinds of apikursim, the students there. Bialik was a student in Valojin. They had all kinds of students because they wanted something intellectual. They wouldn't let them go to university, so they went to Valojin. That's some intellectual excitement. So on Purim, they used to have these students that didn't belong in the first place, used to put on a Purim skit. So they tell the story that once on Purim, they put on a skit, they had a draft board, and they were interviewing all of the students, all of the candidates for the army, and they asked them, did you have any treifers? Can't take him down. You have chalal shabbos, can't take him to the army. They couldn't take anybody on. The whole army only consisted of three people. I think the story goes, the shagasari, the only guy, and then it's it. So everybody, person, until they have done, they were all rolling on the floor, and it's it was sitting, listening to the whole spiel, Purim spiel. So he said, no, what's the end of the spiel? So he said, that's the end. I said, no, the end was that we won the war. we won the war. So that's what one thing Rabbi Dovni, he told me a lot of things. Another thing he said, they shouldn't be worried about what America says, because Kolzman America supports Medinas Yisrael, they'll be a major power. And the moment they're going to stop supporting Eretz Yisrael, they will no longer be a world power. So I seem to remember that he told me that at the time of the Sinai campaign, I remember the Sinai campaign, after the Sinai war, Rabbi Gorin came to speak in America. He was the chief chaplain of the army then. He wasn't the chief rabbi. And he spoke all over. He was very charismatic speaker, very big Talmud Chacham, quite a character, and very fascinating speaker. So this Rabbi Dov Lior claimed, I seem to recall, that England and France were upset why Medinas Yisrael didn't notify them in advance that they're going to, I think that's what he said, that they're going to make this Sinai campaign, the war. So that's why they stopped supporting Medinas Yisrael. And then they fought. Then they fell from, they used to be a world power, and after that, they lost their status as a world power. So he said, the same will happen to America. It's going to stop supporting Israel. So the Israeli government has to keep that in mind, that they shouldn't be worried too much about what America says. A little bit he's right. I don't know how much he's right, but a little bit he's right.
You have thoughts on that also? I'm not, man. That's geopolitics. Right. Another question, yes. Loud.
A lot of the things that are going on in America and in Western countries now, it's, you know, definitely very concerning for a lot of us, but also part of it can feel like kind of like a betrayal, you know, that, you know, the Jews have been in these countries, have really contributed to these countries, and, you know, almost only good things to these countries, and all of a sudden we're sort of being thrown to the wayside. So what should our feelings be towards the countries that we live in? You know, what should our feelings be towards America? What should our loyalties, patriotism, whatever it is, like, is it justified to feel betrayed, or maybe we should have felt that we actually had a part or a chelek in this country in the first place?
I think in the history of the world, every country who expelled the Jews, after they expelled the Jews, the whole country went down. All the countries went down. Sure, we should feel betrayed. But if you see that they're not happy that we're here, we shouldn't wait till they kill us. We should leave well in advance. We should go when we're still healthy enough and able to go. We shouldn't wait till it's too late.
Rabbi thinks that we've reached that point already?
I think we should consider it seriously.
כמו שאמרנו קודם, האנטישמיות הולכת וגדלה. בכל מקום. בכל שכונה. זה רק עניין של זמן שפתאום הכל יתפרץ החוצה בבת אחת. ואז, הרבה פעמים זה יהיה מאוחר מדי. וצריך חכם עיניו בראשו לראות איך את הדברים, איפה נמצאים, מה קורה. זה לא רק בקליג'ים, באוניברסיטאות, זה בכל מקום. בשכונות, כמה רבנים שבתי כנסת אמרו לי שעברו פה בניו יורק, עברו ליד הבת כנסת, הוציאו להם עצים ליד הדלת, סימנו להם כל מיני אמירות על הספרי, על הדלתות, לא כל דבר הגיע לעיתונים, כי הם פחדו לדווח על זה. אז זה לאט לאט מגיע. זה גם מתוך שנאה וגם מתוך קינה. ותמיד מי שאשם בכל זה היהודי. צריך רק לזכור.
I think one could completely take those sentiments into account and still humbly suggest that we still have a tremendous amount of hakaras hatov to the United States. I think that anti-Semitism is unfortunately just getting started, as they're saying. Baruch Hashem, from a governmental position, there's tremendous support still. Tremendous support, tremendous funding, tremendous whatever. It's not always exactly what we want. But I think that there's still a... I don't know if I'd yet feel betrayed by the United States of America. But I do think that people are feeling betrayed by their coworkers, feeling betrayed by people and certain institutions. And I do think that there's certainly a cautionary tale here as to where things could go and the amount of, there was a tremendous amount of stuff in New York, in New York City today that happened. Again, I don't know if that's at the feet of Congress, but at the same time, I think we have to recognize what's going on.
I seem to remember for many years, Yagura used to have an annual convention over the Thanksgiving weekend, and the OU used to have every second year a convention over the Thanksgiving weekend, sometimes down the block, down the highway from each other, both in the mountains.
And color wars.
So I remember the last two conventions that they had were in Yerushalayim. Conventions were always in America somewhere. The last two conventions had one in Yerushalayim. Ever since, they haven't had any major conventions. So I remember one of the two was when they were killing the Chabadnikis in Mumbai. So we were in Yerushalayim. It was on Shabbos. We didn't know what was going on. But some people were listening to the news. So Rabbi Heshi Weinreb was then the head of the executive director of the OU. So he spoke on Shabbos, and he said that a few months earlier, the police invited all the heads of the Jewish organizations in New York City to meet with them, and they told them that we're sitting on a time bomb, that the Arabs in New York have photographs of every yeshiva, every school, every institution. They know all the doors, front door, the back door. They know how many students there are in the boys' school and the girls' school, and they want to kill every single Jew. New York, New Jersey area, and they said we can't protect you. That's what the police told me. We can't protect you. It's just we're sitting on time. I'm just a matter of time. This was a long time ago. When was that? When was the Bombay?
20 years.
Maybe 10 years ago.
More than that, I think.
He said that year, a few months earlier, the police told him that.
הקונגרס תמיד יהיה בעד ישראל, וגם הסנאט, והנשיא כזה או אחר. שום דבר לא יתחיל משם. זה יתחיל מלמטה.
Okay.
זה יתחיל מהרחוב. וכשזה מתחיל מהרחוב, אז לא מודיעים מתי זה מתחיל. כשזה מתחיל, אף אחד לא יודע מתי זה נגמר. וזה מה שקרה באירופה, בכמה מקומות עכשיו, בשנים האחרונות. אז לכן השיקול של שהמדינה והממשל בעד ארץ ישראל, בעד המדינה, לא מעלה ולא מוריד כלום. אם זה בא מלמטה...
Right. So there's a, you can be machalik between the sakana and the feelings of hakarat hatov to the country and this and that. But just because we have a lot of hakarat hatov doesn't mean that we're necessarily safe. In the back. Back to Wolfish. Hello.
I heard a story a number of years ago that when we were shut there one time, there was a carjacking.
Afterwards of Aaron Lichtenstein, I don't know if I heard,
wrote a letter to Rosh Hashanah afterwards saying that Rosh Hashanah should come back to Israel, but should come because he wants to come back to Israel, and not out of any fear.
That's what he wrote me in the letter. Yeah.
There's a lot of fear of going back to Israel now.
But still.
Yeah, okay.
All the Jews in Europe should have run. We shouldn't wait till it's too late. Yes.
Let me ask one more question. The one group that we haven't really related to so much is the Haredim. Yes, mentioned that 2,000 hitgaisu, but sort of where does that all fit in, that world, the idea of learning versus army today, how is that playing out? We hear that there is a softening on some level, but how is that playing out compared to the other divides within the within Eretz Israel? Maybe more of a Metziut question.
How many?
What?
The question.
How does everything we've been talking about the Hitorerut, Mai Makahal HaCharedi, HaChasidi, where is that fitting into this whole thing?
HaKahal HaChasidi התחיל להכניס לימודי ליבה, דהיינו מתמטיקה ואנגלית וחסידות בלז ועוד כמה חסידויות שמבינים. בהתחלה היה צריך להקים את עולם התורה. להקים את עולם התורה, פירוש הדבר, תורה קיים חיינו כפשוטו, גם למי שזה קשה. כי דרך זה אפשר יהיה להקים גם משפחות של בני תורה. היום שברוך השם עולם התורה הוא חזק, ולקהילות שגרים ביחד יש תמיד השפעה אחד על השני, מבינים יותר ויותר שלצאת לעבודה זה לא עבודה זרה. לצאת לעבודה או להתגייס לצבא זה לא לצבא הפולני, זה לצבא של עם ישראל. בשנה האחרונה קמה ישיבת הסדר חרדית, וקמה עוד ישיבה גבוהה שמכינים את הבחורים ללמוד שנתיים בישיבה, ואחר כך את כולם שולחים ליחידת אליט 8200. זאת אומרת, מוכנים אותם קודם, בעלי כישרון, אבל הם לא מחוברים ללימוד. יש היום בצבא בערך כמעט 250 נשים חרדיות, חיילות בצבא, הן לא לבשו מדים של חיילת אף פעם, הן עובדים בכל ההייטק. עובדים בכל המקומות האלה. דברים מאוד מסווגים, תמיד בפרסים של ביטחון ישראל, תמיד שמראים רק את בלי הפנים, יש שם חרדים. כשעושים את הכל בחוכמה, אז באמת יש ברכה. הציבור היום, גם הציבור החרדי מבין, זה לא כולם, זה תהליך, אבל מבין יותר ויותר שלא כולם יכולים להמשיך ללמוד תורה כל הזמן. ומי שרוצה באמת להמשיך, הממשלה לעולם לא תפגע בו ולא תיגע בו ולא תעשה שום דבר למנע ממנו ללמוד תורה. רק מי שמסתובב ברחובות, מי שלא נמצא בישיבות, מי שהולך, מי שבא, מי שחוזר, אז ההפך, מבינים כבר היום גם הרבס וגם חלק מראשי הישיבה, לא הרבה, מרגיעים, שעדיף שיהיה לו משהו שיחזק אותו, שישמור עליו. ואפילו יש ישיבה תיכונית חסידית בביתר אלית, שיש שם איזה כמה מאות חסידים, הרבה חסידיות, שממש לומדים כמו שלומדים בישיבה תיכונית, רגילה. כדאי לבקר שם פעם, לראות את זה. זה פיל לפלואים, וכל אחד בהסכמת הרבס או הראשי הישיבה. אבל צריך כל דבר לעשות בחוכמה. לא לעשות מתוך כעס, או מתוך אתם, הדתיים, החילונים. והיום, בגלל מה שקרה עכשיו, שמבינים שבאמת איש לרעהו יעזורו, זה רק יעזור לעשות את זה יותר בעדינות, ולקבל מזה את הברכות הכי גדולות.
עוד שאלה אחת?
Okay.
Does the halacha of a newlywed person going to the army still apply today? Question was, does the halacha of a newlywed Shana Rishona apply to the army today?
I think the three exams of Nihilisha, Shabbana, Bais, Veloch, Anoch, and so on only applies to Mechemes and Roshus. It never applies to Mechemes. There are people... One of my daughters went there to Israel after high school. She never came back. And and then she said she's going to go to Hebrew University. So he said, no, Yeshiva Bach is going to marry you, only if America's Arab. So he said, okay. So she married some of America's Arab. So she did. She married some of America's Arab. So I remember when we went there to Israel for the wedding, you got married in between Yom Kippur and Sukkot. So we went there to Israel before Yom Kippur. So he came to pick us up at the airport. The Chosin came in his army uniform. He was in the army then. And they let him go out for the day of the wedding. And he said, well, we have Shabbos Meyam Ishtar. So they thought he was making something up. So they said, no. One day you can go to the wedding, then you have to come back. So they asked around. They finally found out after a day or two that there is such a thing. He didn't make it up until then. So they let him have off 7 days. And then he had to go back to the army. Now they have people... Many of the soldiers are getting married now. One of the rabbanim said he performed 45 weddings in the first month for soldiers in the army. They want to get married. They all plan to have families. They all that we have to make up like I was born in the middle of the Second World War. And when my generation got married, they said, we have to have a lot of babies to make up for all the Jews who were murdered by the who were killed by the Nazis and by Stalin. So here also, they feel that achrayus. We have to have a lot of children to make up for all of those who were killed. A lot of people getting married and then going back into the army.
Okay, thank you very much to the Rosh Yeshiva. This was fascinating and inspiring. And inspiring. Okay, how many washed?
Mm-hmm.
Kohen?
No? Volunteer? because he gives me.